כן, זו העתירה עליה אנחנו מדברים, ואנחנו פונים אל עורכת הדין ניצן כספי שילוני, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ההגדרה הזו של נשים שאינן רפורמיות, ורוצות לשנות את המנהג הקבוע בכותל, הגם שהן טוענות שזהו מנהג אורתודוקסי, והן לא עוברות על ההלכה, אבל הן משנות את מנהג המקום. איך הם הולכים בין הטיפות בעניין הזה?
טוב, קודם כל, הם לא טענו בשום מקום שהן אורתודוקסיות, הם טענו שהן נשים דתיות, זה נכון שחלקן נשים אורתודוקסיות, ונכון שהן פועלות לפי ההלכה, הן באמת מתעטפות...
לפי ההלכה אורתודוקסית, כלומר...
לפי ההלכה, כן.
יש משמעות לכך שאינן רפורמיות, כי רפורמיות הן קשורות בכלל להסדר השני בעניין הכותל.
הנשים האלה לא היו אכן מעורבות באותו מסע ומתן שהביא בסופו של דבר להסדר, כי הן מלכתחילה אמרו אנחנו רוצות להתפלל בכותל, אנחנו רוצות להתפלל בעזרת הנשים, וההסדר הזה לא רלוונטי לנו. אז הנשים האלה הגשנו בשמם במרכז צדק לנשים, אנחנו מייצגות אותם, והגשנו בשמם עתירה לפני מספר חודשים. בעקבות העתירה, לפי מה שהרב רבינוביץ' אומר, הוא זרז בעצם את הליך המסע ומתן מול התנועות הפלורליסטיות וגיעו להסדר. אנחנו כבר הגשנו לפני כמה חודשים, בשלב הזה חיכינו לתגובת המדינה, ותגובת המדינה אכן הגיעה לפני כשבוע, והודיעה שהם מבקשים דחייה של 90 יום. הנשים האלה מחכות כבר 27 שנה שיאפשרו להם להתפלל בכותל, באופן שבו הן רוצות להתפלל תוך קריאה בתורה. ולכן מה שהגשנו היום זה בקשה לצו ביניים במסגרת העתירה המקורית, שבו אנחנו מבקשות שיאפשרו להן להכניס ספר תורה משלהן בשלושה מועדים, משהו מאוד מאוד מינימלי, אחרי 27 שנה שקמו ערכאות של בית המשפט העליון הכיר בזכות שלהן.
אבל צריך לזכור שאחרי מאות בשנים שלא הייתה תופעה כזו, נכון שזו תופעה בת 27, אבל ביחס להיסטוריה של הכותל המערבי זו תופעה מאוד מאוד חדשה.
דווקא התופעה החדשה היא תופעה למשל שיש מחיצה בכותל, עד שנת 67 לא הייתה
כן,
מחיצה בכותל.
כן, אבל מעולם האישה לא עלתה לתורה בכותל.
נכון, יש התפתחות, נשים גם פעם לא למדו תורה, נשים לא למדו גם לקרוא.
כן,
יש שלב התפתחות
היא...
כיום מאוד מאוד מקובל.
שאלה אם הכותל גם הוא אמור להתפתח עם אותה התפתחות, או שהכותל נשאר היסטורי כפי שהוא במסורת, וההתפתחויות צריכות להיות במסגרות אחרות.
אני לא חושבת שהכותל הוא איזשהו אתר אקס-טריטוריאלי שמדינת ישראל לא שולטת עליו. זה אתר שלהפך, זה אתר לאומי שמדינת ישראל שולטת בו, וכמו כל מקום ציבורי אחר במדינת ישראל, גם במקום הזה הוא צריך להכיל את כל הסוגים כן, עכשיו... של היהודים, של בני אדם, של תושבי כן. מדינת ישראל. מאוד מאוד מקובל בצדדים היותר ליברליים של האורתודוקסיה, למשל נשים קורות מגילה, נשים יש כן, לו מניינים משתפים, אז אין...
אנחנו לא מתווכחים כאן כרגע כן. על הלכה, ולא זה העניין. בוא ניגש לתוצאה. נניח בגץ מקבל את העתירה, ככתבה וכלשונה, מאפשר במשך 3 או 5 או 10 פעמים בשנה... לאותן נשים להגיע לכותל המערבי עם ספר תורה ולעלות לתורה בעזרת הנשים. העניין הזה כמובן מקומם נשים רבות אחרות בכותל. והשאלה היא האם הרווח של אותן נשים לעשות את זה דווקא בכותל המערבי ולא במקום אחר שווה את הנזק של הפילוג שהדבר הזה יוצר.
אני לא יודעת את מי זה מקומם. אותי מקומם שאני מגיעה לתפילה בכותל ביום העצמאות, ויש אנשים שאומרים תחנון, אז אולי נוציא אותם גם מהכותל.
כן, אבל הם לא עושים את זה
כדי... אולי יציבו בכלל בעזרת גברים איזשהו שומר שישמור למשל שבספירת עומר לא ייכנס גבר בלי זקן.
כן, אף אחד...
אי אפשר, אין לדבר סוף. אין לדבר סוף. צריך להכיל את כולם.
יש לדבר סוף. משהו בגדר ברמה האישית שבן אדם רוצה לומר תחנון בשקט לעצמו, בבקשה. אדם לא רוצה לומר שלא יאמר. אישה רוצה בכותל לשבת וללמוד עם עצמה תורה, בבקשה. אבל להביא ספר תורה, לקיים מניין נשים, זה כבר אקט שהוא מעבר ל... זה כן גורם להצסה, והראיה, אנחנו רואים את מה שקרה כאן בשנים האחרונות, אותה קבוצה שקיבלה את השם נשות הכותל, שנוצרו סביב העניין הזה הרבה מאוד דימותים, אי אפשר לומר שזה עבר ככה בשמחה ובשלווה.
אז הגיע הזמן שבאמת תהיה הבנה שהכותל לא שייך לקבוצה אחת בעם ישראל, הכותל שייך לכל עם ישראל, לכל אחד ואחד, והתפקיד של מדינת ישראל, שהיא מדינה דמוקרטית, הוא להגן לא דווקא על הרוב ולא דווקא על מי שבדרך כלל מגיע לכותל, הוא להגן גם על מיעוטים, וכל אחד צריך לקבל את ההגנה על הזכויות שלו בכל מקום, גם בכותל. דרך אגב, בעתירה המקורית של נשות הכותל שניתן בפסק דין עוד ב-2003, נשות הכותל הסכימו להגביל את התפילה שלהם לשעה אחת בחודש, מלבד בראש חודש תשרי, כלומר 11 שעות בחודש, זה כל מה שהם ביקשו. ואפילו לזה לא הייתה הסכמה.
אוקיי, טוב, אני לא נכנס עכשיו לגוף ההלכה, כמו שאמרנו, מה אורחות חייהן של אותן נשים, בענייני צניעות ומצוות אחרות, שהן מחויבות בהן נשים.
אתה מוזמן דרך אגב לבדוק את זה, למרות שאתה לא בודק גברים שנכנסים לכותל.
אני מעדיף מראש לא להיכנס לדברים שאדם עושה עם עצמו בחייו הפרטיים, אלא לבדוק דברים שאנשים עושים בפומבי. ולכן אני אשאל אותך עוד שאלה. שירת נשים בכותל המערבי זה דבר שהוא מקובל?
אני לא רוצה, שירת גברים מקובלת?
עוד פעם, עזבי, אל תחזירי לי בשאלה.
לא,
עכשיו באה קבוצת 20 נשים מנשות הכותל, באה עם ספר תורה, מקיימת תפילת ראש חודש ושרה את ההלל בקול שכל רחבת הכותל המערבי שומעות אותו. האם זה נוגד את ההלכה של אותה נשים או לא?
אני חושבת שאם כבר, אתה לא רוצית לדבר על הלכה, אבל אם יש מישהו שיש לו בעל לשמוע
הלכה, אישה, הלכה אישית, אני לא רוצה לדבר על הלכה ספציפית של כל בן אדם בחייו האישיים, אבל כן הלכה של ציבור, של התנהלות במקום ציבורי שהוא נקרא הכותל המערבי, מקום קדוש, כן.
אני לא יודעת מה ההגדרה של שירת נשים שאתה מכוון אליה, אבל יש דבר כזה שירת גברים שאסורה, זאת אומרת אין... כן, אני לא רואה איך מדינת ישראל יכולה לאסור על אישה לדבר או על אישה לשיר.
לא,
או,
עוד פעם,
או...
מדינת ישראל לא אוסרת שום דבר. אני שואל את תפיסת עולמן של אותן נשים שכל כך רוצות להגיע ולבכות ולהתפלל ליד שריד בית מקדשנו. כלומר, הן נשים מאמינות שבאות עם ספר תורה שמבוסס על פי ההלכה היהודית.
נכון.
ובאותה ההלכה היהודית, ספר הלכות שנקרא שולחן ערוך, אם הוא הספר הקובע לגבי אותן נשים, יש בו עוד סעיפים שונים איך מתנהגים בציבור.
נכון.
אבל אם לא הוא הספר, אלא מדינת ישראל היא הספר, אז הזירה היא שונה לגמרי. בכלל הדיון הוא לא דתי, הוא בכלל לא דיון יהודי דתי, זה דיון חוקי.
אני מסכימה שהדיון בגדול הוא דיון חוקתי, מה מדינת ישראל צריכה לאפשר, אבל ספציפית על הקבוצה הזאת, אני צריכה להגיד שמדובר באמת בנשים מלחתיות, נשים דתיות.
ולכן
עניין אותי... ויש כל מיני דרכים לפרט את ההלכה.
בסדר גמור, ולכן עניין אותי בהלכה הספציפית הזאת, הם גם מפרשות ההלכה כמו שהן רואות לנכון, או שהן נשארות בהלכה...
כמו שלגיטימי לפרש, כמו שיש כל...
מה, כמו שהשולחן ערוך כותב ש... בצורה מפורשת וברורה של אישה בענייני שירה, לאיסור הכרוך בכך.
לא, האיסור על הגבר לשמוע את האישה שרה בקריאת שמע.
נכון, נכון. בכותל המערבי כשנשים שרות, הן יודעות שגברים נמצאים שם.
אני רוצה להגיד לך שהיום בבוקר אני התקשרתי לאחת מהאנשים שאני מייצגת, ממש בשעה מוקדמת בבוקר, והיא לא יכלה לדבר איתי כי הייתה באמצע תפילה במניין.
זה בסדר גמור.
כל בוקר... מקפידה ללכת להתפלל במניין. לא מכירה הרבה נשים כאלה.
יש אלפים כאלה בכותל המערבי, תבואי כל בוקר ותראי נשים שבאות בקיץ ובשרב ובשלג, באות בנצח חמה, לא רק בראשי חודשים, כל יום באות ומתפללות. אנחנו לא מדברים עכשיו עוד פעם לגופם של אנשים, אלא לגופו של ציבור. ולכן השאלה ששאלתי אותך, היא מלמדת אולי על כל הסיפור הזה. האם השולחן ערוך הוא המורה דרך של אותן נשים? או חלקיו של השולחן ערוך.
תראה, אני יודעת שיש כאן איזשהו ניסיון לעשות דמוניזציה לאותה קבוצת נשים. אבל שוב, מדובר כאן בקבוצת נשים דתיות, הלכתיות, שזה מה שהן מעוניינות לעשות.
אז אם הן דתיות והלכתיות, כלומר, שהשולחן ערוך הוא הספר ההלכה שלהם.
נכון.
אוקיי, מצוין. כלומר, הן מוכנות... את אומרת כאן עכשיו, החומר הזה אולי ישמש את הרב רבינוביץ' או מי מטעמיו בבגרץ.
הרב רבינוביץ' כבר הסכים בזה, הוא כבר בדיון לא, ב-2013
אבל,
הוא גם,
אבל הנה, גם את אומרת עכשיו בשידור שאין מוכנות שהשולחן ערוך הוא יהיה הספר שיתווה את כל ההסדר איתם.
השולחן ערוך, נכון, יש לו הרבה פרשנויות.
בסדר, לא, לא, בסדר גמור, עוד לפני הפרשנות, מה שכתוב בטקסט של הרב יוסף קארו מחבר השולחן ערוך, זה בהחלט כותרת מעניינת. אני מודה לך על השיחה הזו, עורך דין ניצן כספי שילוני, תודה רבה.
בבקשה, ערב טוב.